ברוך השם, אנחנו מתחילים היום שנה חדשה, זמן חדש, מתחילים שוב סדרת שיעורים על חמיש יחים שתוירה, וברוך השם, זו שמחה גדולה. הבאתי בהזדמנות אחרת מקורות מדברי הראשונים, שעיקר השמחה של שמחת תוירה איננה משום שאנחנו גומלים את חמיש יחים שתוירה, אלא דווקא משום שאנחנו מתחילים אותה מחדש. אז היום זה שמחת תוירה שלנו, באופן מנויפנים, בדרך מן הדרכים. אני חושב שהשיעור הזה נכנס בשנתו השביעית, או בכל אופן יותר משש שנים, שאנחנו כבר נפגשים מדי שבוע בשבוע. לא אומר שאני מתקשה למצוא סוגיות, אבל בכל זאת, אחרי שש שנים שאנחנו לומדים ביחד כל שבוע, ונוכחתי לדעת הזדמנויות רבות שיש רבים מהנוכחים שכבר שנים רבות משתתפים בשיעור הזה, ולבעייתי הם גם זוכרים את כל מה שנאמר, כך שאני לא יכול לחזור על אותם השיעורים שוב. ולכן אני מודיע שהשנה נאמר שיעורים, גם אם יש להם קשר רופף או מקרי או קשר קל עם פרשת השבוע, משום שבפרט בסייפה בראשית יש כמה סוגיות מעטות ואין כל כך הרבה סוגיות הלכתיות בסייפה בראשית. כאשר אנחנו מגיעים לשמויס ומשנה תורה, שם מרוכזים רוב המצוות, אז אין בעיה לקחת מצוות חדשות. בכל אופן, בסייעתא דשמיא, שיהיה לנו לכולנו שונה תורה של הרבה שמחת תורה ביחד, תאוות נפשנו. אנחנו מתחילים סייפה בראשית, ואחד הסוגיות המרכזיות שבכל שנה ושנה אנחנו עוסקים בה, דברי חז"ל, שקיום אברהם אבינו כל התורה כולו עד שלא ניתנו. רבי יוסף אנגל בספרו הנפלא והמופלא בייסו אויצו, בייסו אויצו זה ספר שבנוי על ערכים, ספר עם מבנה אנציקלופדי של רבי יוסף אנגל, אותו גאון מדהים שהתחיל לכתוב, יש סך הכל תחת ידינו עוד א' ומחציתה של עוד ב'. הספר הזה, רק לחשוב על זה, היה צריך להיות של עשרות כרכים, על כל עוד מנסה מערב ואיזו יחד, ספר מיוחד. ובערך עוד המראשון, רבי יוסף אנגל מביא מקורות מעניינים בדברי חז"ל, שגם עוד המראשון קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנו. דברים שלכאורה יש בהם חידוש גדול, משום שבדברי חז"ל פעמיים בשעת סוף קידושין, וביום עד חוב חס, חז"ל מדברים על אברהם אבינו. לכאורה, לתומנו חשבנו שהדברים נאמרו רק על אובוי, ולא על קודמיהם, לא על עוד המרישים ועל מויח, אבל רבי יוסף אנגל מביא מקורות מעניינים. ואחת השאלות שנשאלו על דברי חז"ל, שאובס קיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנו, קל וחומר אם הדברים נאמרו גם על אודום, מה עם דברי חז"ל שזה עתה למדנו, הפוטר מרדו ובאויסיו ניקרו הדיית, הרמו בסמנטוף ריש למטס בסביב זיין, כי ידוע כותב, מי שיושב בסוכה בשעת ירידת גשומים איננו מקיים מצווה, משום שהוא נקרא הדיות ואינו מקבל שכר. המשנה ברורה כותב פעמיים בסעיף הזה, סעיף קוטן למד גימל וסעיף קוטן מנהי, מי שפוטר מן הדובר ואויסיו, מי שיושב בסוכה בשעת ירידת גשומים, לא רק שנקרא הדיוט ולא מקבל שכר, אם הוא בירך ברכתו לבטול עד כדי כך. והמאמר הזה קשה היה בעיני רבים מן הראשונים האחרונים. לפעמים דווקא פוטר מן הדובר ואויסיו נקרא חסיד. מה כל המושג של חסידות? אני לא מדבר דווקא על החסידות של הבעל שם טוב, אלא על כל עיקר המושג של חסידות בדברי חז"ל, בדברי הפויסקים, לא דבר לסיים. מי שמחמיר יותר מהמתחייב הוא שנקרא חוסית, זה מידס חסידות. אז מתי הפוטו מנדוב ובויסאו נקרא הדיוט, ומתי הוא דווקא נקרא חסיד? והשאלות הן רבות. מצד אחד יש הנהגה לפני משור הסדין, אף אופי שפוטו מנדוב ובויסאו, למה הוא לא נקרא הדיוט אלא חסיד? ברוב הסקדושים שחזם אומרים, קימו כל הפרקולת שלו ניתנו, האם זה מידת הדיוטות או מידת חסידות? חזל ציינו לשבח את האורס, האורס הקדושים שקיימו אף על פי שלא ניתנה תורה, מדוע אין זה מעשה הדיות. נושים, נושים מקיימות מצטטי של זמן גומר, הדברים רלוונטיים, זה אתה אמרנו את חג הסוכות. נשים יושבות בסוכה, הן מבחות על דלת מינם. הראשונים קבעו, זה שיטת הרמו, מחלוקת פעמיים באורחיים בין הרמו לבית יוסף, האם נשים יכולות לברך על, על מצטטי של זמן גומר. ואם כן, מדוע בכל המקרים האלה, אין אנחנו אומרים שהפוטם הנדובה ועושהו נקרא הדיית. חזר הרי אמרו, קדש עצמכו במותר לכל. כל אלה מקצת השאלות שאנחנו שואלים על הכלל הזה שהרמו מביא הפוטם הנדובה ועושהו נקרא הדיית. אגב דרכנו בשיעור היום נמצא גם למצוא הסבר למה שנהגו רבים גדולים וטובים וצדיקים וגאוני יסרו ודורסיהם שכן נהגו לשבת בסוכה גם בשעת ירידת גשמים, זה נושא שנטפל בו אחרי כל ההקדמות שנקדים. סיפרתי פעמים רבות ששנה אחת אני הייתי בארצות הברית בסוכתו של מורי ורבי אלמה מקלויזנבורג, וזו הייתה שנה שכמעט לא פסקו הגשמים לרדת כל 70 ימי החג, והרבי מקלויזנבורג לא יצא מן הסוכה. הוא ישב כל שבעת ימי החג בסוכה, הוא עשה טישים בסוכה, וכולם ישבו מחוסים עם יריות ניילון וכל מיני דברים מאולתרים, אבל ישבו בסוכה. אולי אחד הפיים, זה מקום אחי, מורי. יש בחורים צעירים שיושבים ויש אנשים מבוגרים שעומדים בירכתי העולם, אולי ראוי בלביזה דרך ארץ לסוף להם מקום. דוקטור רוזנברג, אתה לא צעיר, אתה מבוגר, אתה חושב. סליחה. אני לא, לא, אני לא עומד פה כסדרן, אבל יש פה מקדימה מקומות ריקים. אז בואי סי. אז אנחנו מדברים על הסוגיה של הפוטם הנדובה ועושהו נקרא הדיית, משום שאנחנו פותחים את סעיף הבראשית, והקדמתי, ועובד קימו כל התורה כולה עד שלא ניתנו. רבי יוסף אנגל מביא במדרש החז"ל שגם עוד המרישן קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנו, אף שיש בזה חידוש גדול. איך הדברים מתיישבים עם הכלל של הפוטם הנדובה ועושהו נקרא הדיית, שזה אתה למדנו בהלכה סוכה. וסיפרתי שמורי ורבי כמו רבי מצדיקי הדורס ישב בסוכה גם בשעת ירידת גשמים, ולא כל כך הקפיד על, על מה שאומרים חז"ל שנקרא הדיית. שנה אחת אני הייתי בניו ג'רזי אצל מורי ורבי וירדו גשמים כל שבעת ימי החג, והרבי לא יצא מסוכתו, ואני בין שאר העם ישבנו בסוכה גם בשעת ירידת גשמים. וסיפרתי הרבה פעמים שאז היה נס גלוי. הרבי מצם חילק מצלחת קטנה של מרק שיריים ל-200 אנשים. אמנם היה שאלה של רובו הנויצרים על הזויכלים, זו סוגיה גדולה בכמה מקומות בשעה. חשבתי אז שלפי הכלל של כמה כמה בוטולס עדיין היה דין של שיריים, אף פי שמזמן, מזמן לא הרגישו שהיה כאן מרק. אבל הכל פונים רבו ישראל. כך נגעו רבים. אומרים בשם הדברי חיים, שדברי חיים אמר שהוא מוכן להיות הדיית על הקודש ברוך הוא. על הקודש ברוך הוא מוכן להיות הדיית. הבית קירובקי ידוע היה מריץ גדול של הדברי חיים. זה ידוע, הוא הכיר חסידי צאנז בקרמלין, והיה מריץ גדול של הדברי חיים. ופעם שאלו את הבית קירוב, מדוע הוא מסתכל בראי כדי לראות את מוקם הנוכס התפילין, הדברי חיים כותב תשובה חריפה, והדברי חיים כותב שמוקם יש בראש להניח שני תפילים, ואסור להסתכל בראי, ולכן זה לא ראוי מה שנוהגים רבים להסתכל בראי בשעת הנוכס תפילין. שאלו את הבריס קרוב, אתה כל כך מריץ את הדברי חיים, הדברי חיים כותב שמי שנוהג כך הוא בור. אמר הבריס קרוב, אני מוכן להיות בור פר הקודש ברוך הוא. אם הדברי חיים היה מוכן להיות הדיית פר הקודש ברוך הוא, אז אני בדרכו מוכן להיות בור פר הקודש ברוך הוא. אבל הכל פונים רבו יצאי, כפי שאמרתי, אולי בהמשך השיעור ניישב גם את המנהג הזה של החוירה, נסתר מדברי הרמו שכותב שלא מקבלים שכר ואיננו אלו מסה הדיית, באלמר. אז שאלנו מספר שאלות, נושים, ועובס הקדושים, חזל אומרים בויסן כלולי, קדש עצמו חובמותו לכו. אז השאלה של קדש עצמו חובמותו לכו, היינו מחלקים בפשטס בין קום ועשה לשביעה אותה, בין איסור לבין קיום מצרים. כאשר אדם מכניע ומקדש את עצמו ועושה סייג לצוירה, הרי זה בכלל מה שמוך הזה על עשו משמרת ממשמעתי, עשו סייג לצוירה, זה מידס חסידה של קדש עצמו במיתו לכו. אולי, הפותם הדובה ועושה הוא נקרא הדית, נאמר רק כלשון חזל המדויקת, פותם הדובה ועושה הוא. לא מי שנמנע מלהנות מהנאות שונות כסייג, כמידת חסידות, כהרחקה, אלא במצוות עשה, במצוות שיש בהם קום ועשה, לא בסיוגים והרחוקות, אולי רק באלה אמרו חזר הפוטו מן הדובר ועשהו, אבל זה עדיין לא מיישב את העובדה שנושים מקיימות מצוות עשה שהזמן גרומר, ועוד הסגדוי שהם קיימו מצוות עשה שהזמן גרומר, וכל אלה צריכים להתיישב עם דבר חזר שהפוטו מן הדובר ועשהו ניקו הדיית. הכלל הזה, כמדומני, אנחנו מוצאים רק מקום אחד בשולחן אורך טעם, בתוף השלמתס בסעיף זיין, ברמו לגבי מי שיושב בסוכה בירידת גשומים. הלשון הזה, כמדומני, גם לא מופיע בבבלי, אלא בירושלמי בלבד, זה ירושלמי ברש מסכת שבת, פרק א' פרק ב' מסכת שבת, והנושא שבו, ובו בלבד, אנחנו מוצאים את הלשון הזה, את הכלל הזה, שפות המנדובה ועושה הוא נקרא הדיית, שם מדובר, ומי שמסיק באמצע סעודה להספלל בשביל תפילה כשגיע הזמן תפילה, שם מסופר שרב מיישה ורב שמואל בר יצחק, שני המרורים היו מסיבים בסעודה, וכאשר הגיע שעת התפילה רב שמואל ברב יצחק הפסיק את הסעודה והתפלל, ורב מיישה שואל אותו אם התחילו אז אין מסיקים, כאשר התחילו בהתר לא צריכים להפסיק את הסעודה כדי להתפלל, ורב שמואל ביצחק אמר שהוא רוצה להכניע, ורב מיישה אומר לו הפוטם הנדוב ורוצה הוא ניקו הדיית, לא ראוי להכניע כאשר חזל פטרו, ורב שמואל ביצחק מיישב שהוא נוקט קרה בגמליאל שחוסון אף אותי שהוא פטור מקריא השמה, אם הוא רוצה להכניע מותר לו לקרוא קריא השמה, ואמר בגמליאל אין אני שומע בקולכם לבטו אירום על זה שומעים אפילו שהוא אחת, כך אמר רב שמואל ויצחוק, כך הוא נוהג, כשאתה סבא בגמליאל. ואם כן, הכלל הזה, הפוטו מרדוב ועושה הוא ניקרא הדיית. אנחנו מוצאים בדבר חזר בירושלמי על שני מצבים, הפסקה באמצע סעודה לתפילה כאשר הוא פטור מלהפסיק, וחוסון שקורא קריאה שמה בלילה ראשון אף על פי שנפטר מקרישנה על ידי חזר. בהלוכה ברמו אנחנו מוצאים כלל זה גם מי שיושב בסוכה בשעת ירידת גשמים. והיום אנחנו נחפש כלולים ופרוטים, מתי הכלל הזה נוהג ומתי איננו נוהג, מתי הפוטו מנדוב ועושה הוא נקרא הדיית ומתי נקרא חוטי. הגרו בשני סביו, ברש מסכת ברוכת, פרק א' משנה ג' של ברוכת, כותב הגורם שכאשר מדובר במצרה, אלא שהאדם לא חויב במצרה זו, אבל המייסה מצד עצמו, מייסה מצווה, הוא לא נקרא הדיית. אדרה, וזה מידת חוסידס בכל מקום. כאשר אדם מחדש מצווה מעצמו, מצווה שאיננה מצווה מצד עצמה, אז נקרא הדיית. זה הכלל שכותב הגרו. הדברים מתיישבים לכוירה בדברי הרמו לגבי יושב בסוכה בשעה סירידת גשומים. משום שבשעה סירידת גשומים אפשר לטעון שאין כאן מצווה סוכר. מה שאין כן במצבים אחרים, נושים שמקיימות מצווה ססי שהזמן גרומר. הלו, ברור שהמייס מצד עצמו הוא מצווה, אין דופי, אין חסרון מצד עצמו מייס המצווה, אלא שאישה פטורה, ועובד הקדושים היו פטורים, עדיין לא ניתנו תוירת. במצבים כאלה מידת חוסידת יש כאן, ורק מי שמחדש מצווה, עליו נאמר, פוטו מנדובה ועושה הוא ניקו הדיוס. יכולנו לומר שהדברים מתיישבים ביתר תוקף לדברי הגו בביר הגו בסמנטרופה יש למטס, יש שם חידוש גדול בביר הגו, כאשר הרבו פוסק פעמיים גם בתרלת וגם בדרופה ישמם שבלילה הראשון חייב אדם לשבת בסוכה גם עם יורדים גשמים, כך נפסקה הלוכה, כך נבוא בדברי הרמו בסמנטרופה יש למטס, נחלקו הראשונים עם הפטור של מצטייר שפטור מן הסוכה זה גם בחיוב של ליל א' של הלילה הראשון או רק בשעה ימי החג, והגרו חולק על הרמו, והגון טוען, בשעה תירידת כשום הם אין כאן סוכה, אם אין סוכה, אז איזה מצווה יש כשהוא יושב בה? יש חידוש מופלג בדברי הגון, שבשעה תירידת כשום הם זה לא רק פטור של הגב, משום שהוא מצטייר והוא פטור. זה חיסרון בעצם החפש של המצווה. סוכה בשעה תירידת כשום הם איננה סוכה, היא לא ראויה לקיים המצווה. ואם כן, ניחא שהרמו כותב שהוא נקרא הדיוט, אין מצווה. אבל אמיתו של דבר אין צורך להזדקק לדברי אביר הגרו בסימן טוב פרש למטף. גם אם הפטור הוא רק מצד הגבר, אך דיין אין מצווה. כאשר התורה נוטלת מצוות, היא גם מסיימת ומסייגת את דיני המצווה. ואם לפי דיני המצווה המצטייר פוטו מן הסוכה, אין טעם שיחניאו. מה שאין כן, כאשר המצווה מצד אופן קיומה אין בה דופי, אין בה חסר. כל הפטור הוא רק מצד שהאדם איננו מחויב בה, אז זה מידת חסידות, זה הכלל של הגאון. הגאון לא מזכיר כלל לדברי הרמו, אבל בהלכת סוכה, הוא דווקא מדבר על ירושלמי, ולאחר הדברים לא מתיישבים כלל בדברי ירושלמי. משום שחוץ משקורא קריאה שמה, אין חסרון בעצם אופן קיום המצווה, וקל וחומר. מי שמפסיק באמצע סעודה כדי להתפלל, בשעה שהוא מתפלל, התפילה כתקנה, כתעס וכדין, כחובתה. ואם כן, הכלל הזה לא מתיישב בדברי ירושלמי, ואכן הגאון אומר שאין הלוך כירושלמי. כי אנחנו פוסקים, כדברי הגמור בברוכת תזיין, שחוסן אכן מותר לו לקרוא קריאה שמה, ואם כן, מעניין שרשית הסגון, הכלל הזה שאנחנו מוצאים אך ורק בדיבה ירושלמי ואין הלוכי כדיבה ירושלמי במקורו, אבל הכלל הזה תקף במצבים אחרים, כפי שאנחנו רואים בדיבה הרמו שהעתיק הדיבה ירושלמי לגבי מי שיושב בסוכה בשעה ירידת כשומי. מה? אדם שעושה דבר שאין בו עניין, הוא לא אידיוט. הוא ודאי לא נקרא הדיוט משום שהפסיק את הסעודה. אם היה מפסיק את הסעודה כדי לדבר בטלפון, לא היה נקרא הדיוט. הדיוט רק מצד פוטו מן הדובה בו יסייעו, ולכן הגרו אומר שאין הלוכו כדבר ירושלמי. אבל הגרו מאמץ את הכלל הזה, אך שהוא לא מתייחס באופן ישיר לדברי הרמור, הוא לא מביא את דברי הרמור. אין הלוך את דיבר ירושלמי במקורו, ואף על פי שהכלל הזה מופיע אך ורק בירושלמי הזה, אף על פי כן הכלל נכון להלכה במצבים אחרים שכלל לא הוזכרו בדיבר ירושלמי, וזה החידוש שיש בסוגיה הזו בדרכו של הגאון. השאלה הזו רבותיי כבר נשאלה על ידי הרשב"א והריטב"א, וכדי שנדף חוף א', בסוגיה הידועה של רבי יוסף שהיה סומק ידוע, ורבי יוסף מתחיל החשב, שגודל מי שאין המצווה באויסה ממי שמצווה באויסה, ואחר כך הוא למד שגודל מצווה באויסה ממי שאין המצווה באויסה, ולכן אמר רבי יוסף מרש, מקודם הייתי מודה מאוד למי שהיה אומר לי שהלוכה קרב יהודי שסור מפוטר מן המצווה, הייתי שמח שאני אינני מצווה ואף הוא ביקן אני עושה, אבל עכשיו ששמעתי שגודל מצווה באויסה, אני יודע למי שילמדני שיחכמני שאין הלוכה קרב יהודי אלא שסור חייב במצווה, כך קיים עלון להלוכה, שסומה חייב במצווה. שם מביא הריטב"א בשם הרמב"ן. משמע מכאן, שכל השאלה רק, האם גודל המצווה בויצה, או גודל מי שאין המצווה בויצה. אבל ברור, מעצם הסוגיה, שגם מי שאין המצווה בויצה, יש שכה המצווה בידו, והוא נוהג מנהג חסידות. לפי אהב המנה של רבי יוסף, הוא אפילו גדול ומשובח למי שמצווה בויצה. ומה עם מה שאמרו חכומים, שהפוטם הנדובה רוצה הוא ניקוהדיאס. אנחנו רואים גם בדברי הרמב"ן והרשב"א שהם קבעו את הכלל הזה להלוכה, הכלל שאנחנו עושים בירושלמי, והריטב"א מביא בשם הרמב"ן, פוטם הנדובה רוצה הוא ניקוהדיאס זה רק כאשר אחרים כן חייבים ורק הוא פטור, אבל כאשר כולם פטורים לא נאמר, אז נאמר הכלל שניקוהדיאס כאשר כולם פטורים, אבל כאשר אחרים חייבים ורק הוא פטור, אז לא נקרא הדיוט, אז זה מידת חסידות, ולכן אישה יכולה לקיים ולברך על מינצס עשי שהזמן גרומר. הכלל שלפי הרמב"ן והריטב"א, אם כולם פטורים, אז אין בכך חסידות אלא נקרא הדיוט, אבל כאשר אדם מסוים או אנשים מסוימים פטורים, אז ראוי לקיים את המצווה, והוא יכול אפילו לברך. שואל הברכי יוסף, החידור בברכי יוסף ש"ג בירדיה, הלא הכלל הזה נאמר בירושלמי לגבי חוסן. חוסן אחרים חייבים, רק הוא פטור, ויפה פי כאן אמרו שנקרא הדיוט. מסביר הברכי יוסף, הוא פטור בגלל שרק הוא חתן, אבל כולם, כאשר הם חתנים, גם הם יהיו פטורים, ולכן זה בכלל מצב שכולם פטורים. כמדומני, שדברי הריטב"א ברמב"ם ודברי הגאון משתלבים, ואף על פי שמדברים בשתי סגנונות, אבל היסוד הוא אותו יסוד. כאשר החסר הוא באופן קיום המצווה, אז נקרא הדיוט. כאשר כל הסיבה הוא משום שהאדם פטור מן המצווה, אז מדוס חסידס יש כאן. אבל יש צורך להוסיף עוד נקודה, משום חוסן פוטו מן המצווה נשאר אויסין במצווה פוטו מן המצווה. אין חיסרון באויסין קיום המצווה בעצם. בעצם מה יצא המצווה? ובוודאי כפי שאמרתי מקודם, מי שמפסיק באמצע הסודה כדי לאכול, אין חיסרון בעצם המצווה. לפי הרמב"ן והריטב"א, אולי ננסח את הדברים כך. כאשר אין סיבה מחייבת, יש מידת חסידות לקיים. כאשר יש סיבה שפוטר, אז נקרא הדיוט. אדם לא צריך להיות יותר פטור מהקודש ברוך הוא, מנויסן התוירת. כאשר האדם נפטר, אין עניין שיקיים. אבל כאשר הוא לא חויב, יש מידת חסידות כאשר הוא בא לקיים מצווה. בהגדרות ההלכתיות והלמדניות אנחנו לא מבחינים במי שפטור למי שלא חייב. היינו הך בעצם. אבל לצורך עניינינו, אני כן רוצה לחלק בין מי שלא חויב למי שנפטר. נושים לא חייבו לך תחילה במצווה תשע הזמן גרומה. הוא עובד הקדושים לא חויבו בתור הכלל. אבל הם ידעו ברוח קודשם שאלה מצרף השם. נושים מקיימת מצרף שניתנה לישראל, אלה שלא ניתנו להן, לנושים. יש מידת חסידות. אבל כאשר יש סיבה שפוטר את האדם, הוא בעצם בא חיובה. אלה שהוא פטור. הוא פטור משום שהוא עסק במצרף. הוא פטור משום שחוסן פוטר מן המצרף. הוא פטור משום שהוא מצטייר. כאשר יש סיבה שפוטר, אין עניין לאדם לקיים. כאשר הקודש ברוך הוא התורה פותר אותו והוא בכל זאת מקיים, אף בעוד הסיבה הפותרת תקפה בעינה, על זה אמרו שנקרא הדיוט. כך אני מבין את דברי הריטב"א הרמב"ן, כך אני מבין בעצם גם דברי שמואל איוב, וכמדומנו שיסוד אחד תקף בכל העניינים האלה. למשל, הזכרנו כבר כמה פעמים שנושים מברכות על מצווה עשה שעת זמן גרומה. אף פי כן כתוב בשער הציון של המשנה ברירס ומתוף עין ה' בלחס פתח. אוי סיק במצווה פוטר מן המצווה אם יברך ברוך על הבטולה. המשנה ברירה נוקט במצטייר שפוטר מן הסיק יש ברכתו לבטלה. המשנה ברירה נוקט שאוי סיק במצווה פוטר מן המצווה זה ברוך על הבטולה. בהזדמנות אחרת אמרתי על זה שיעור שלם. למה נושים כן יכולות לברך? אף אותי שהן פטורות על מצווה עשה שעת זמן גרומה ואוי סיק במצווה זה ברוך על הבטולה. אותה הגדרה אני מבין גם בסוגיה הזו של ברוכה. נושים לא חויבו משום שאחרים חייבים, הן יכולות לברך. אבל המצטייר שפוטר מן הסוכר, אוי סיק במצווה שפוטר מן המצווה, כשיש סיבה שפוטר הדיוט ואפילו ברכתו לבטולה, כך אנחנו עומדים מפסקי המשנה ברורה בשתי הסוגיות הנ"ל. אז בואי סי, עד כאן דיברנו משורש הדין במקור הסוגיה של פוטר מן הסוכר ועושה הוא מתי נקרא חוסית, מתי נקרא הדיוט. לאורם של דברי הריטב"א והרמב"ן מחד, משנה אצל איוב של הגאון, בפרק א', משנה ג' של מסכת ברכות מאידך. עכשיו אני עובר לכללים נוספים שאנחנו מוצאים בדברי הפוסקים ביסוד הגדול הזה, הפוטר מן הסוכר ועושה הוא נקרא הדיוט. אבל אולי לרגע קט, לפני שאנחנו עוברים לכללים נוספים, עצם הסברה של חז"ל, גור למצווה ואויסה למי שאין המצווה ואויסה, גם בו יש כמה דרך הביאו בדברי הראשונים. התויסס שם במקום, בקידושין דף למד א', תויסס אומרים גודל המצוב ובויסו ממי שאין המצוב ובויסו, משום שהמצוב ובויסו דואג, הוא מוטרד, הוא דואג, יש לו חשש שמה לא יזכה לקיים את המצווה, והוא מקבל תוספת שכר ומצוות שלו משובחות יותר בעיני המוקוים, משום הטרדה, דאגת הלב שמלווה אותו בקיים המצווה. אגב, רבו ישראל, עמדנו מדברי התויסס איך אדם צריך לקיים מצווה. לפי דברי התויסס, כאשר המצוב רבו ישראל לא דואג כלל, הוא כלל לא מוטרד, כן יקיים, לא יקיים, אז אולי מי שאין המצוב רבו ישראל גדול ממנו. יש מצבים, רבותיי, שנשותינו שמקיימות צדוק אבל אולי משובחות ממנו, אם אנחנו לא מוטרדים ודואגים בקיים המצווה. התויסס אומרים שכל מה שהמצוב רבו ישראל גדול ממי שאין המצוב ובויסה, משום שהוא דואג, כן, שמה לא יזכה לקיים את המצווה כראוי. הרמב"ן, שם בקידוש מעמד א', כך מביא הריטב"א בשמו, אומר טעם אחר, משום שהמצוב ובויסה יצוי מסגבר עליו. לא רק ההרגשה הסובייקטיבית שלו, שהוא דואג, אלא משום שבאמת יצוי מסגבר עליו, יש לו יותר מניעים, יש לו יותר נסיונות, יש לו יותר קשיים. משום שיצר נסגר ברולה, ולכן כשהוא מקיים את המצוות הוא גדול ממי שאין המצוות יצר. אבל טעם נוסף יש בדברי הרמב"ן, שלדעתי כוונות זוהי כדברי הרמב"ן בדרושת הרמב"ן באריכות גדולה בדרוש ה', שם כותב הרמב"ן שאנחנו לא מבינים את המצוות. טעמי המצוות נעלמו. הזכרתי פעמים רבות מה שכתוב בנפש החיים. בנפש החיים כתוב טעמי המצוות עד תכליתן לא נסגלו לשום אדם העולם. שום אדם העולם, כאשר הנפש החיים משתמש בביטוי כל כך חד, הכוונה מוישה רבינו, אהרן הכהן, שלום המלך החוק המקור אדם, טעמי המצוות עד תכליתן לא נסגלו לשום אדם העולם. אומר הרן, כאשר אנחנו פטורים מן המצוות, מה אנחנו יודעים? אנחנו מקיימים אותם לפני משור הסדין. אפילו ברכה אפשר לעשות, כי אחרים חייבים. אבל בכל זאת, לא נדע אם עשינו מצווה או עשינו תיקון לפי אוי מקדס תוארה שלא ניתן להשגה, לפי טעמי המצווה עד תכליתון. ולכן אמרו חז"ל, אומר הר"ן בדרושת הר"ן, גודל המצוב ובויסה ממי שאין המצוב יויסה. כי מי שאין המצוב ובויסה, מכל טעם שהוא, בכל דרך שהוא, לא יכול לדעת אם תיקן אתה ראוי לתיקון, אם פעל במצווה מה שהמצווה אמור לפעול, כי אנחנו לא יודעים את טעם המצווה ודרכי התורה. זה דרכו השנייה של הרמב"ן, וכך מבואר בדרוש הסרן. ואם כן, יש לנו שלוש סגנונות, שלוש הסברים במה שאמרו חז"ל גודל המצווה ובויסה ממי שאינו מצווה ובויסה. אנחנו חוזרים לסוגיה של הפוטר הדובה ועושהו ניקרו הדיית. רבים מן האחרונים חידשו, בראשם אולי תשובת באר שבע. באר שבע זה תשובת, זה מנחוף האלף באר שבע, היה מגדוי לפריסקים לפני 300 שנה. באר שבע, במנחוף האלף כותב, מעודי תמאתי על דין רחזה, לפוטר מן הדובה ועושהו ניקרו הדיית. הרי אנחנו מקיימים מצוות למאות ואלפים, אפילו כאשר אנחנו פטורים. כשאני ראיתי את הלשון הזה, קודם כל חשבתי לעצמי, אכן, מאות ואלפים אנחנו מקיימים, אף על פי שאנחנו לא מצווים, הלוואי, הלוואי, כנראה שקדמוננו באמת נהגו כך. אינני יכול לחשוב על מצוות למאות ואלפים שאנחנו מקיימים, אף שאנחנו לא מצווים. אבל בכל אופן, הבאר שבע שואל, כאחד מיסודות היהדות, אחד מיסודות חיינו, לנהוג במידת חסידות, לנהוג לפני משורת הדין, איך זה מתיישב עם דברי חז"ל, הפוטר מן הדובה ועושהו ניקרו הדיית. ובאר שבע כותב סברה שכותבים רבים מן האחרונים כבודי, שהפוטר מן הדובה ועושהו ניקרו הדיית זה רק בדבר שאין בו אבוידה, אין בו אבוידה בעצם. יש מייזה שאיננו מוסיף ירשו מים, אבוידה, הרחוק, זהירות, התלהבות, מייזה בעלמה. אם אין מצווה, אז המעשה כוס בעלמה. אבל כל דבר שיש בו תוספת של הרחוקה, של ציין, של ירא שומיים, של אבוידה בעצם, למשל כל הברכות, כל התפילות, פרקי תהילים, אנחנו מצווים לומר פרקי תהילים, כל דבר שיש בו אבוידה פרקים, יש בו מצווה אף אם האדם פטור ממנו. זה הכלל של באר שבע. ורבים מן האחרונים כתבו כבוסי, והדברים יש להם מקור, בשיטה מקבטת בו וכמה פי זין בשם המאירי. בקידוש למד א', זה המקום בשעת שרוב הראשונים מדברים על אישו, אישה במצוות שהיא פטורה, ובו וכמה פזיים זה מקור הסוגיה של סומה, ששום הפרוטה מן המצוות, זה מחלוי כסבידי וחכומים. ושם בשיטה מקבצת, ובו וכמה פזיים, כותב בשיטה מקבצת, אף אופי שהפרוטה מן הדובר ועושה הוא נקרא הדי, את כל דבר שיש בו, שימו לב להגדרה הרחבה של השיטה מקבצת בשם הנהילי, כל דבר שיש בו, שכל, או מוצר, או סלסול, או הכנועס הלב, לא נאמר בו הפוטו מן הדובר ועושה הוא נקרא הגיד. שכל, או מוצר, או סלסול, או הכנועס הלב. בכל אלה, לא נאמר הפוטו מן הדובר ועושה הוא נקרא הגיד. רק בדובר שאין בו אחד מכל אלה. קשה לי לעלות על דמיוני דברים שאין בהם אחד מכל אלה. כי מסברה היינו יכולים לומר, גם המדם מצטער, אבל הוא יושב בסוכה, הוא יכול לקיים את הלמן יעידו דורסייכם, הוא יכול להיזכר בענן היקובת, שיזכר בענן היקובת בבית, לשבת בסוכה, ושעת ירידת כשומם, אין בו עניין, כי ישיבה בסוכה אין בו אבוידה בעצם, אין בו אבוידה בעצם, ברכות, פסילות, יש בהם אבוידה בעצם, קל וחומר סיוגים, כאשר אדם פורש מאויל המעזה, קדש עצמו במיטרחו, יש בו אכנוע את הלב. אבל השבת בסוכה בשעת הפטור כנראה, הבין את שוט ומקבטת. הוא לא מתייחס לסוכה, אבל אנחנו רוצים להבין את הרמו, לפי הבאר שבע והשיט ומקבטת. כנראה, לשבת בסוכה בשעת הפטור, אין בו שכל או מוסר או סלסול או אכנוע את הלב. השיט ומקבטת בא ליישב, מדוע סומר, מקיים מצוות אף על פי שלא חייב, אף לולי החיוב דרבנן, ומדוע אישה מקיימת מצוות עשה שעת מנגרומה אף על פי שלא חייבת. זה הגדור של השיט המקבצת. דבר שיש בו עבוד הסלקים, או הכנועת הלב, או מוסר, או תוספת דעת של המקיים מצוות אלה, לא נאמר בהם הכלל של פוטר מהדור ועושהו לקרואת. זה באמת אחד הקשיים כאן. אני חושב שרוב הכללים שאנחנו אומרים מתאימים דווקא בדברי הרמ"א ולא מתאימים בדברי הירושלמי. כמעט כל הכללים שיש לנו בדברי הפוסקים, כאילו הרמ"א חידש את הדברים מדעת עצמו. הרמ"א מצטט מהגרוס מימוניוס, אבל המקור הוא הירושלמי, וחז"ל אין מקור אחר אלא ירושלמי, ורוב הכללים לא מתאימים לירושלמי. כי חוסן שקורא קריאת שמע, ודאי שיש בו הכנועת הלב לפחות, חבור לזה מלך השמיים. לכן אומר רבי גמליאל, איני שומע בקוראיכם לבת לו מלך השמיים אפילו שוחד. אדם שמפסיק מאמצע אכילה להתפלל, וכי אין בזה מוסה ושכל וסלסול והכנועת הלב, הוא מבטל חי שו כדי לעסוק בחי אוילם, כדי לקיים, לא עובדה בכל אבאתכם, איזה עבודה שומע להתפלל. ולכן, הכלל הזה לא מתיישב בדברי ירושלמי, אבל כבר ראינו בדברי הגרו שגדול הדוירס אף הם לא פסקו כדיבה הירושלמי בסוגיה שבו התחדש הכלל הזה שפוט המלדו ובסיון נקרא הדיית, בכל זאת אימצו את עצם הכלל בסוגיות אחרות בעניינים אחרים בהלכות אחרות, ויש בכך חידוס כפי שסיימתי מקודם. מושל עבד, כן, רובי מוירי אומר שאילו היינו דנים רק בדברי רמו, אז היה קל מאוד להסביר מדוע כאן הוא הדיית. כי חזל אומרים מושה לעבד שמוזה קוס לרבי ושופך מקיטן על בונות. עבד שנדחק אחרי שרבו שופך קיטן על בונות, ודאי שעושה מעשה תפל שאין בו טעם, כאשר הקודש ברוך הוא גילה שהוא איננו חפץ במזיג את הקוס, מה אתה נדחק? אני זוכר באותה שנה שהזכרתי שהרבי מקלויזנבורג ישב בסוכה ולא יצא ממנה, היה אדמור חשוב בארצות הברית שערך קיש בבית המדרש בשעת ירידת כשומם, והרבי מסנז מאוד הסתייג מן המנהג הזה. הרבי מקלויזנבורג אמר שלא היה מקפיד על עצם העובדה שאותו אדמור ישב בביתו. מי שנוהג לפי השולחן עורך יש לבוא עליו בטענות. בשולחן אורך כתוב שבשעת ירידת גשומם אדם לא צריך לשבת בסוכה עד כדי כך, אמרו הוא אומר שהוא הדיית. אבל עבד שמוזה כוס לרבי ושופך לו הקטן על פונב לא צריך לחגוג, לא צריך לעשות טיש בבית. כך הוא טען, צריך לצאת מן הסוכה בהכנוע בשברון לב, ולשבת בביתו, לעשות חגיגה, עם עם רב. לא כך נוהג עבד שמוזק עוש לרבי ושופך לו כתנל פונו, זה הגשה עמוקה. אבל הכל פונים לבו ישראל. כדברי אורי מוירי, אילו היה מדובר רק בדברי הרמו, אז היינו אומרים שנקרא הדיית משום ששופך לו כתנל פונו, מה אתה נתקע כאשר הרב לא חפץ בשימושך. אבל הרמו בכל זאת מציין לדברי ירושלמי. אגב, המשנה ברורה כותב שניקרא הדיית בכל מצטייה, לאו דווקא בשעת ילידת כשומם, מזחום או קור או יתושים או זבובים, כל מי שמצטייה ויושב בסוכה, אומר המשנה ברורה, הוא בכלל הניקרא הדיית הזה. ויש מסתפק, האם רק בירידת כשומם נאמר המשל שופך לקית נלפונות, או שאמר בכל מצטייה? לא רק הגשומים הם מעשי יודו של הקודש ברוך הוא, כשיש ייתושים בתוך הסוכה, אם הקודש ברוך הוא לא היה רוצה שיהיו ייתושים בתוך הסוכה, אז הם לא היו שם, ולכן אולי על כל מצטייר אפשר לומר, משה לעבד, או שמה רק בגשומים, כי גשומים בכל זאת הם מים, אולי המשל שחזל הם רק בירידת גשומים, כי ירידת גשומים זה שליח את המים. כן, כי מים זה רחמם ויין, זה דין, אלה דברים ידועים מהגון. הכל כולם מהבויסאי. אנחנו חוזרים לנקודה הזו שרבי מן הכלולים שנאמרו בסוגי הזו מתאימים ליישב את דברי הרמו, ולא כל כך מתאימים לדברי הירושלמי במקורם בשורשם. המשנה ברורה מציין שם כאן במקום, טוב ראש והמתת, זה סם ספר אוילת שמואל, סמן צדק חף, שבספר אוילת שמואל כותב שהוא נקרא הדיית, לא בכל מצב, כל הפוטו מן הדור ועושהו. אני מצטט את שמו של ביאלוכה. זה הכלל דווקא במוקם שיש בו צד איסור, כמו במצטייר דהב החילול יונטב, ואפילו בכל המועד חייב לחבדוי, אבל אם אינו מצטייר רשאי להחמיר, כמו רבן גמליאל שהכמר על עצמו בדלי של מים ואמר העלום לסוכה. כך מצטט ביאלוכה מספר אוילת שמואל, שרק בדבר שיש בו צד איסור נקרא הדיית. כי אדם חושב שהוא מחמיר את הדור, הוא יושב בסוכה בצער, אתה מלטל סמכס יום, לא כך מכבדים את החג. אבל בדבר שיש בו חומרה ואין בו חילול ואין בו צד איסור, עד הרבה נקרא חוסית, ולכן אנחנו מחמירים אפילו לא לשתות מים חוץ לסוכה, הלום לסוכה. זה הכלל שנביא משבור בשם ספר אוילת שמואל. מכיוון שלא הכרתי את הספר אוילת שמואל, השתדלתי להשיג את הספר ולבדוק מיהו ומהו. ספר מלפני 200 שנה, ועל הצברה הזו יש לו הסכמה מאוד חשובה. בעל אוילת שמואל בסימן צדק חס כותב שהוא חידש את הכלל הזה, את הצברה הזו, והוא אמר אותו בפני ידיד נפשי אגון רבי צלאל רנצפורג. קודם כל, אם היו לו ידידים כאלה, אז מן הסתם היה גברי רבא עד למאוד. ורבי צלאל רנצפורג שיבח וקיבל, הסכים לחידוש הזה, ואם כן, חוץ מהביאלוכה שמעסיק אותו, יש ליסוד את ההסכמה גם של אחד מגדול הדור, לפני 200 שנה, רבי צלאל רנצפורג, כך מובא שם בספר אוילת שמואל, סימן צדק חס. רק כאשר בחומרה יש כולה, חומרה דיוס על ידי כולה. הוא חושב שהוא מחמיר כשהוא פטור, והוא מבטל מצווה שבעצם הוא חייב בו, כי עלו לאדם להצטער. ובשם זלמן היה צבור, שאדם שהולך בדרך, ואין סוכה בהשג יד, והוא מצטער את עצמו ולא שופה מים, אין זה הנהגה ראויה. אף על פי שלכתחילה אנחנו מחמירים אפילו בשתיית מים, זה היחד האפשר, כי כשאתה יכול לשתות בסוכה, אז יש תחוץ לסוכה. אבל כשאין לך סוכה, אדם שהולך בדרכו, אדם שהולך לכותל, והוא צמא מאוד, והוא לא רוצה לשתות חוץ לסוכר, אפשר מזל מנמה שזה חילול יומטב, וחילול סמכס יומטב, וממש על המצב הזה אמרו חזל שהפוטו מנדו ובוצה, הוא נקרא ידיד, כך היה סבור, וזה הצברה בעצם של ביאלוך ובואי לשמור, וזה חידוש גדול, כי זה מצמצם עד למאוד, את ההלכה הזו של פוטו מנתו ובוסה הוא נקרא ידיד. זה הצמצום הכי גדול של הכלל הזה מכל היסדות שראינו עד עכשיו. הכלל הראשון שראינו שיש, קודם כל המצווה צריך להיות בגדרי המצווה. אחר כך ראינו בדברי ראשית המקבצת, שכל דבר שיש בו הוא ירשו מים וחנוע את הלב, לא נקרא הדיאס. אבל המשנה ברורה, בצל הלנש, בו גוי לשמור, מצמצמים עוד יותר. רק דבר שיש בו צד איסור, רק בו נאמר שנקרא הגד ולא בדברים אחרים. החידות. כן. אתה כיוונת לדעת לפחות שניים מגדוי לאחרונים, והעיתוי של הילה שלך היה בדיוק במקום, כי אם היית ממתין עוד 10 שניות, אז כבר לא היה לך מה לחדש. אחידו נוקט עיקר בברכי יוסף, וכך שולחנו אחריו לגבי סירטות. אחד המקורות בראשונים, שדנים בדין של, של פוטו מרדו ורסל, נקרא בית, זה התויסס בגיס מדף זין לגבי סירטות. שולחנו אחריו נוקט בערך הספילין, וזה גם דעת הברכי יוסף ויורדי ישי למד גמל, שעיקר הכלל של פוטו מרדו ורסל נקרא בית זה משום יוהר. משום יוהר, אדם שמתייהר ומתגאה ומקיים מצוות כחסיד, אף על פי שהוא פטור, משום יוהר נאמר שפוט המדובר ועושה הוא נקרא הגיד, כך נוקט הברכי יוסף ושלוחנו אחריו. זה מתקשר עם האוי לשמואל, אבל לא לגמרי. לדעתם, כל הדין של נקרא הגיד, זה רק משום יוהר. ושיתוסם לך אוירה, כשאין צד יוהר, זה לא לעיני הבריאות, הוא לא מתגאה, אף אחד לא יודע, בינו לבין כהנוי, כוונתו זכה ותאורה, לא נאמר בו שמכוהד יש כך לפי דעה של חנוך הרב וברכי יוסף, כך דרכם בעיקר דין זה של הפוטו מנדוב ועושה הוא נכוהד יש. יסוד נוסף שאנחנו מוצאים בדברי המורדכי ברש מסכתס ברוכס, שהרוגל וחסידס מותר לו להחמיר ולא נאמר בו נכוהד יש. לדעת המורדכי נכוהד יש זה רק אדם שבכל הליכותיו איננו חוסית, כלל לנחת תכון על המצווה. יש לפעמים, אנחנו רואים מצבים כאלה. אדם פתאום במצווה אחת בא לו להיות צדיק גדול, אל תסתכל בזה. במצווה אחת הוא נפל ופתאום כאן הוא הופך למופלט בחסידות, כאשר בכל שאר הליכותיו הוא כלל איננו כל כך מחמיאות ומקלים. לכן אומר המורדכי, שהרודל בחסידות בכל הליכותיו עליו לא נאמר שפוט ומנדוב ועושהו, נקרא אדיר. כך כתוב במורדכי ברש מסכת הסבוכת, והדברים מובאים גם בדברי אחרונים שמציינים שמביאים את דברי המורדכי. רבוי סייד, אז בדקות האחרונות אמרנו שלוש דרכים של האחרונים שלכנו חרב וחידו, שכל הדין הזה שנקרא ידי זה רק משום יוהר. המשנה ברורה לבצל רנשבורג ואולי שמואל, שרק כשיש צד איסור נאמר שנקרא ידי כדון ביטול סמחסיונטר, כאשר אדם יושב בסוכה כשהוא מצטער. והכלל השלישי, שהרודל בחסידס כלל לא נאמר עליו דין זה של הפוטו מנדוב ועושה הוא נקרא הדיאס. לפי שלושת הכללים האלה אנחנו מבינים מדוע גדולים וטובים צדיקים וגדול יסור ישבו בסוכה גם בשעת ילידות ראשונים. בגודל מעלותם לא היה ביטול שמחס יונטף כשהם ישבו בסוכה, כי שמחס המצווה הייתה כל כך גדולה שלא הרגישו בביטול שמחס יונטף. הם היו מבטלים שמחס יונטף אילו נאלסו לשבת תחת קורת גג בביתם, ולכן כשאדם מגיע למדרגה כזו שצער, הצער הגופני בטל ומבוטל לעומת שמחס המצווה שהוא מקיים, לפי יואל שמול במשנה ברורה לא נאמר בו שהוא הדיד כשהוא יושב בסוכה. לפי האחרונים שכל הדין הזה זה רק משום יהר, כשאדם יודע בנפשו שלא ליהר הכוונות אלו בכוונה זכה ותורה של אבוי דסרקים לא נאמר בו שנקרא הדיד, ובוודאי לפי דברי המורדכי שהרוגל בחסידס בכל הנהגותיו מותר לו להחמיר בכל דבר ולא נאמר בו כלל זה שהפוט המנדוב ועושה הוא נקרא הדיד. בשלושת הדרכים הנ"ל אני מבין את המנהג שציינתי, שרבים מגדול יסור בכללם אוירי ורבי ישבו בסוגה בשעת סיגיזת גישומים, אבל כמדומני שלא בירחו, כי בכל זאת לצאת ברוכה בשעת סיגיזת גישומים כשיש חשש ברוכה לבטולה, ודאי שצריך לחשוש להלכה הפסוקה, להלכה הפשוטה שבשעת סיגיזת גישומים אי אפשר לברך לישוב בסוכה. מה המקיטוי? המושל המקיטין לא מחייב בהכרח לצאת מן הסוכה, אלא לחזור בתשובה. המשמעות של המזל הזה לא בהכרח לצאת מן הסוכה, אלא זה סימן רע. חזל אומרים שזה סימן רע לעבד, לעבד שמוזק עושה רב אפשר להגיד אותו. מלבד זאת, בקשר לקיטון, רבי מגדולי ישראל, מליצי יושר, חידשו חידושים גם בנוגע לקיטון. למשל, הביקורי ינקב כותב, שלא נאמר ששופך לקיטון על פונוב, אלא כאשר הגשם יורד שלא יבוא הנוסוי, כשהוא ירד רק במקום מסוים. אבל כאשר, בטבע הדברים, הגיעו ימים הקרים, התחיל הכל, אז הגשם יורד באופן טבעי, אז כלל לא נאמר בו משה לעבד שמו זה כל שרה בו כשופך לא הקיטון על פונוב. בקיצור, לפי בקוריין כברה כשהגשם יורד בלי עננים, רק אז נאמר שמשה לעבד שמו זה כל שרה בו כשופך לא הקיטון על פונוב. עוד כלל שמאוד חשוב לי להדגיש, אף על פי שהוא מעניין לעניין באוי זהו עניין, ובואו מתיר רב למד ספר פסח עיניים של אחידו, שם אנחנו עומדים שזוקן ביינה לפי חבוי זה, אף על פי שהוא פתור משהו בסבי זה, אבל לפני מסור הסבים עליו להשיב הרי זה, שם כותב אחידו הפוטום הדובר ועושה הוא נקרא אדית, ואחידו אומר כלל, כלל ברור ופשוט, שכל המערכת שבין אודם לחברו לעולם אדם לא נקרא הדיד כשהוא מחמיר, רק בניונם שבין אודם למוקים. בין אודם לחבר לעולם אדם איננו הדיד כשהוא מחמיר ונוהג לפנים שהוא עושה דיל. במומנס, בהטבה של איש לרעהו, באהבת רעהם, בגמילת חסדים, בכל המערכת שבין אודם לחבר לעולם לא נאמר שפוטם על הדובר ועושה הוא נקרא הדיד, זה כלל גדול שעלינו לזכור, וכך נסביר אחידו את מה שלמדנו שם, שעבור לזאת ויהנה לפי חבוי דו, ראוי לו להחמיר ולהשיב הרידו ולמחול על כבודו, כדי להיטיב עם זולתו בכל הדינים שבין אודם לחברו, ובדין המומנס אומר, אחידו לעולם לא אומרים שפוטם הנביא לבוסי אוניפטי. עוד שאלה מעניינת עד למאוד יש בדברי אחרוי דו, מה שבוס ינקב כותב בתשוב לשבוס ינקב, חלק בייסם עם מם דלת, שכשיש מחלויקס הפויסקין והלוכה כדברי המייקו, מי שמחמיר אותי שיטה שאין הלוכה כמו איתו ניקרו אגיד. כך כותב השבוס ינקב, חידוש גדול. הפרים הקודם בשלוש מקומות לפחות חולק על השבוס ינקב הזה. בסימן רמד בייס, אשל אברום, סבקות מחס, בסימן תוף עין בייס, אשל אברום, סבקות נבוב. ויותר מזה, תוף ריש נון וב. במקומות האלה כותב בפרימה קודם שראוי לו לאדם לצאת ידי חול ולכל הדייס. עד כדי כך שבסימן תוף רשנון ווב כותב בפרימה קודם ואבי הלוך מצטט אותו. שיאף שהלוך את ידברי המייקל, האדם מחויב להוסיף שליש לצאת ידי חול וככל הדייס, וזה בכלל הדין של הידו מצווה עד שליש. אז לחול המחלוקת מאוד קיצונית, השבוסיין כבר אומר שניקו הדייס. הפרימה קודם אומר, ומשנברור מצטט את דבריו, שצריך להוסיף שליש. כמדומני שבתחום הזה לאו בחוד המחס המחסינם לי, והכל תלוי לפי העניין. מי שלמשל מחמיר כדברי בשמי נגד בית הלל, לא רק שהוא הדיוט, הוא גם טיפש עצום. מה לך על להחמיר כדברי בשמי אחרי שחזר כבר אחרי הוא הלוכה כדברי בסדר בכל מקום? אני מביא דוגמה קיצונית. יש לנו על כלל אחד על מחלוי כסף פריס, כמו הכל תלוי לפי עניין, כאשר ההלכה ברורה והוכרעה על ידי המחבר, על ידי הרמו, על ידי רוב הפויסקים, אדם חושש לשיטי יחידו שגדולי הפויסקים דחו אותו, על זה מנסם צודק השבוס ינקב שנקרא הדיר. ודאי ש... שחבל על הכסף אם הוא מוסיף שליש. אבל כאשר יש מחלוי כסף פויסקים, וההכרעה שיש מקום להקל מצד סופק זה רבון לכול וכדומה, אז מדת חוסיד אסור להכניעו, ומצבים מסוימים פוסקים המשנברור ופרימה גודם שהוא צריך אפילו להוסיף שליש כדי לצייס כדי חוי ולכל הדייר. כמדומני שבשאלה הזו הכל אפי הוא עניין והכל תלוי באיזה מחלויקס מדובר ומה זדודי ההלוכה ומדוע ההלוכה כדברי המייקל. ואני הזעתי לאב בחוד המחת המחתין לו, ואי אפשר לומר כלל אחד כיצד צריך לנהוג במחלויקס הפויסקים כאשר הלוכה כדברי המייקל. שם זה הלוכה למוישה מסיני שצווי כמותו. אבל שם ודאי שלא צריך להחמיא. כאשר הלוכה למוישה מסיני לכולה, אז ודאי שאין מקום להחמיא. מבחינת ההגדרה ההלכתית זה סופק, כי במציאות זה סופק, אבל... איפה כתוב שם הלשון של הדיד? כן, ואף על פי כן יכול להיות שנקרא הדיד. אף שיש קצת סופק, אף על פי כן נקרא הדיד. העובדה שזה מוגדר כסופק לא סותר את ההנחה שנקרא הדיד כשהוא מחמיר. אז הבוי שעסקנו בסוגיה שאולי בעבר נגענו בה, אבל לעולם לא הרחבנו בה בפרטיה ובדקדוקיה. עסקנו היום בסוגיה שגם עדיין מושכת את השפע של חג הסוכס, כי בשולחן ערוך אנחנו מוצאים את ההלכה הזו בחג הסוכס, ונוגעת גם למעשה אובויס ואודם הראשון לספר בראשית שאנחנו מתחילים היום, סוגיה הלכתית גדולה, הפוטו מלדור ועושה ונקרא הדיד. רבי ישראל, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אנחנו פותחים עוד פעם בחמיש יחים שתואר, ואלה ימי שמחה, שבהם אנחנו מתחילים עוד פעם שנה חדשה כחלויס החגים ועוסקים בשמחת התואר. ואנחנו לומדים בפסוק הראשון של ספר בראשית, של תואר את השם בראשית בורו אלוקים, בשביל תואר שנקרא אישס ובשביל יסוד שנקרא אישס. וזה הזדמנות לשנן ולהפנים דברים שאנחנו יודעים אז שחר ילדותינו. שהתואר לא נבראו, שמיים ואורץ לא נבראו, אלו בשביל ישראל. בשביל ישראל כאשר הם עוסקים בתואר. שמיים ואורץ זה מה שביניהם. כל העולם, כל הקוסמוס האינסופי העצום, לא נברו, אלו בשביל תואר, ובשביל ישראל. מיליארדים של בני אדם, גזעים, מדינות, יבשות, אנשים מכל הצבעים, מכל הלאומים, והכל נברו בשביל ישראל ובשביל תואר. כך למדנו גם לשאר את הפלנט. מה ידחסיב? כי זה כל האודם. כל הוילום לא נברו, אלו בשביל זה. כל הוילום לא נברו, אלו לצוות לזה. וכך אנחנו עומדים במקומות רבים, בדברי סבסנו הראשונים, רבינו סעדיה גאון בספר מינס ותאייס, והרמב״ם במורה נבוכים. התורה וישראל הם יסוד הבריאה כולה. ובפרשותינו אנחנו עומדים גם על אור הגנוז. האור שהקדוש ברוך הוא ברא בראשית היצירה, ביום הראשון לבריאת העולם. רק ביום הרביעי ניפלו המאורות. אז איך הקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון? אומרים חז"ל שהאור, אור של בראשית, היה אור עצמי, אור שלא בקע ממקור כלשהו, לא כאור שמשמש אותנו, אור שיוצא מהשמש, שמוקרן מן הירח. האור שבו הקדוש ברוך הוא ביום הראשון של הבריאה היה אור שהיה בעצם, אור שהאיר את העולם ושנקרא יום. ראו שאין הוא עולם ראוי לו, עומד וגם צריף. האור הזה נגנז, זה שאנו אומרים בצבילת ויומם פייבן, אור עולם באויס החיים, אורס מאויפל, עומר ויעי. אור עולם, האור הראשוני באויס החיים, זה גנוי. גונז לצדיקים ליוסד לבוי, אורס מאויפל, האור שמבדיל את האור מן החושך, האור שבו אנחנו משתמשים, על זה נאמר. אומר ויהי אור. הכל פונם רבו ישראל, הכל שבוך גנת את האור הזה. היכן גון זוי? כתוב בספרים רבים, ואלה כיוונו לדברי חז"ל במדרש תנחום בפרשת נויח, שהאור הזה נגנז בתוארו. אור בראשית נגנז בתוארו, והאור הזה שימש את העולם 36 שעות. ובבני הסוף כתוב שזה כנגד 36 מסכת שבשעה. האור ששימש 36 שעות, כנגד 36 נרות של חנוכה, כנגד 36 מסכת בשעת, כך כתוב גם במדרש פנקס, פנקס מקורת, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב. כי כך אומרים חזל במדש תנחום בפרשת נויח, עומד וגונזוי, היכן גונזוי, בתוירה, לעמלי תוירה שבלפה ביועים ובלילו, שבזכותון הוא עולם קיים. זה הראשון של מדרש תנחומי. ציטטתי פעמים רבות את המדרש הזה, ואני מצטער שאף פעם לא ציטטתי אותו במלואו. כי במדרש כתוב גם למה. למה עמי לא יתוירו שבל פה זוכים לאור הגנות הזה? מפני שיש בה צער גודל ונידודי שינה. תוירו שבל פה. ויש מבעל עצמוי ומנעד על עצמוי עולהו. לפי חוך נאמר בו. הוא עם ההולכים בחושך ראו אור גודל. זה הראשון של מדרש תנחומי, משום שבתוירה שבפה יש צער גדול ונידודי שינה, ויש מבעל עצמי, ומנעב על עצמי על דברי תוירה. נזכאים בעמי לי תוירה שבפה, הוא עם הולכם בחושך. אלה שמחשיכים את עצמם בעמל התוירה, ראו אור גדול. איזה אור גדול? הוא אור הגונן שנגנת בתוירה. לעמי לי תוירה שבפה, שבזכותם הוא אוירם קיים, הילדים בחזל במדרש תנחומי בפרשת. רבותיי, רק לפני ימים מספר רקדנו כולנו בשמחת תוירה, וכל אחד חיבק ספר תוירה. כל אחד חיבק ספר תוירה. הזכרתי בבית מדרשנו שפעם הקדיש הרים ראה מישהו שנדחק לקבל הכופר כדרכם של בני ישראל. גאה בו הקדיש הרים ואמר לו, אתה יודע מה זה הכופר כשמחזיקים ספר תוירה בשמחת תוירה? זה שבוע עשר סיני בנקית חסר. כך אמר לו החדיש ירים, זה הקופס, כשאתה לוקח ספר תוירה ומחבק אותו, זה שבוע פרסינה בנקית חסר. ואני הוספתי שאף על פי כן אנחנו נתחזים לקבל הקופס, גם אם זה שבוע פרסינה בנקית חסר, ואולי דווקא משום כך, משום שאנחנו משתוקקים לקבל על עצמנו שבוע פרסינה בנקית חסר. ולכן אנחנו רוקדים עם ספרי התוירה, אבל עיקר השמחה זה לא רק עם הספר תוירה, אלא בא ובמה שכוסו פה. אנחנו רוקדים בשמחת תוירה עם ספרי התוירה, אבל כפי שאני רגיל לומר, ונעיל השחק בשמחת תוירה, יש גבול כמה הרגליים יכולים לרקוד. רגליים לא יכולים לרקוד לנצח. מטבעם, במוקדם או במאוחר, הם יתעייפו. יש גבול כמה אדם יכול לרקוד. אבל לב שרוקד איננו מתעייף, הוא הולך ומתחזק. הלב יכול לרקוד לנצח. רקדנו בקופש ניאס ובקופש של שמחת תוירה עם הרגליים. הרגליים התעייפו, אבל הלב צריך להמשיך ולרקוד. לא עם ספר תוירה, אבל עם תוירה שבעל פה, עם התוירה שאנחנו לומדים יום יום. ובלב אנחנו ממשיכים לרקוד וממשיכים לשיר, ממשיכים לשיר את שירת התוירה. ומי ייתן שהקודש ברוך הוא ידעו שנרקוד ונשמח כל השנה כולה עם פירוסנו הקדושה, עם התוירה היקרה שהיא נשאת נפשנו והיא שנותנת לנו חיז ושמחה בעולם הזה. סיפרתי הרבה פעמים, ואני אקאה שהסיפור הזה אני מנסם פרסמתי בעולם כולו, זה היה סיפור לא ידוע. בשיר סלבות כרבי זקשר בשנה האחרונה ובימי חייו, באמצע הקופס, העמיד את החוגגים ואמר, שתיקל תוירה. וכך אמר רבי זקשר, בואי שען הרב, אנחנו עושים הקופס ובשמחת תוירה עושים הקופס. בואי שען את מה עושים, מוציאים ספר תוירה, מעמידים את הספר תוירה במרכז, וכל העם מסתובבים ומקיפים את הספר תוירה ולולביהם בידיהם. בשמחת תוירה מוציאים את הספר תוירה ובהם מקיפים את מה? את הבימה הריקה. מה הטעם יש בזה? אמר רבי זקשר, מה העניין של הקופש של השנה הרב, שכל שבעת ימי החג מעמידים ספר תוירה במרכז ורוקדים מסביב לו? ללמד לך שבמרכז עולמנו עומד הספר תוירה, ועליו אנחנו נשענים. כל העם וארבעת המינים הם רמז לכל חלקי העם, כך כתוב במדרש כידוע. בעלי תוירה ובעל המצרס הם האסריק שיש בו טעם ויש בו ריח. בעלי תוירה שאין בהם מצרס, מצרס שאין בהם תוירה, יש בו טעם ואין בו ריח. הערבות ודאבון לב זה חלק של כלל יסול שאין בו לא טעם, לא ריח, לא תוירה ולא מצרס. וכולם מסתובבים מסביב לספר תוירה, ביודעין ובלא יודעין. יש ייעוד של כל יהודי ויש גורל של כל יהודי. אדם לא יכול לברוח מהתורה ומכלל ישראל. כשיהודים ניסו לברוח מכלל ישראל בשוטים ובעקרבים, שלחו אותם בחזרה לבית המדרש ולגטו היהודי, כפי שאנחנו יודעים מכל הדורות. אבל רבוי סייב אמר הבית הקשר, זה העניין של שלוי שמס, שהקופה של כל שבשימי החג הסייפת לא עומד באמצע והכל מסובב מסביבו. אם כן, מה זה שאנחנו עושים בחזון חסוי? לוקחים את הסייפת תוירה ולוקחים איתו מסביב לשולחן ריק. הסייפת תוירה כבר איננו עומד במרכז. אמר הבית הקשר שבשמחת סייל אנחנו רוקדים מסביב לסטנדר, מסביב לסבתא בבי מדרוש, כדי להפנים וכדי להבין שבמרכז עולמנו לא עומד ספר תורה בפני עצמו, אלא עמלי תורה שבעל פה ביום ובלילה שבזכותם הוא עולם קיים. השולחן והסטנדר הם שמקיימים את עולמנו. אילו היו לנו מיליון ספרי תורה, אבל לא היה מי שילמד בהם, מי שישתעשע בהם, מי שיעמול בתורה שבעל פה, לא היה קיום לכלל ישראל. ולכן בשמחת תורה לוקחים את אותם ספרי תורה, את אותם ספרי תורה שרקדנו מסביבם, ואיתם אנחנו רוקדים מסביב לשולחן, לספסל, לסטנדר של בית המדרש. כי רק תורה שבכתב ותורה שבעל פה ועומר התורה הם שמקיימים את כלל ישראל, ורק על ידם אנחנו נזכה לראות את אור הגנוז שנגנז בתורה לעמלי תורה שבעל פה ביום ובלילה שבזכותם העולם עומד, ויהי רצון שיהי חלקנו עמוהם. הלוואי שיהי חלקנו עמוהם ונזכה לשון הזה הבו עלינו לטובו, להיות מעמלי תורה, מאוהביה, ממשמחיה ונשתעשיה בדברי תורה, ובזכות שמחת תורה ושמחת המצטנית שישמח השם במעשיו. כאשר אנחנו שמחים בתורה, הקדוש ברוך הוא שמח איתנו. ישמח השם במעשיו, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עלינו ועל כל בית ישראל, ונזכה ישוע תסור רבי הסגויו ושמחת עולם על ראשון במהירו ויומנו.